חיים שיף, בוקר טוב.
בוקר טוב.
תודה רבה לאירוח המשרדים.
תודה שבאת.
נשמח קצת להתחיל שנייה במי זה חיים, בדקה, דקה שניים.
אוקיי. חיים שיף, בן 48, האמת על היום.
מזל טוב.
תודה, תודה. מנכ"ל קבוצת אלפנט מ-2016. ברקע שלי אני עורך דין, בהתאוששות כבר 15 שנה.
למה בהתאוששות?
אתה יודע, יש כאלה שזה יותר מתאים להם וכאלה שפחות מתאים להם, זה אמנם נתן לי המון המון כלים, אבל לאורך השני הבנתי שזה פחות בשבילי. בתור עורך דין התעסקתי בעסקאות בינלאומיות מסחריות, הייטק, מימונים, רכישות וכדומה. למדתי המון המון על, גם על חברות הייטק, גם על עסקאות, עסקאות במניות. באיזשהו שלב הבנתי שזה פחות בשבילי, עברתי לעולם העסקים. ומ-2016 חברתי בעצם כ-co-founder לפלטפורמת אלפן, פלטפורמת סקנדרי, שנדבר עליה. שזה בעצם שילוב של זאת אומרת, הכישורים שרכשתי לאורך השנים והבנה בביצוע עסקאות במניות ועסקאות שרכישות, ביחד עם עולם העסקים, שבעצם הביא אותי למצב שאנחנו יכולים היום לעבוד מול, גם לתת את הנוהר מהבחינה המשפטית והעסקית, החיבור הזה ביחד משרת אותי היום באלפנט.
מגניב. אז אני עוד שנייה אשמח כזה לדבר על הפלטפורמה, מה אתם בעצם עושים. כן חשוב רק לעשות לכל מי שמאזין כזה, שזה יהיה פרק אולי קצת מורכב טכנית, אז אנחנו ננסה לפרק מונחים מסוימים או תהליכים. אני תמיד בגישה של, אני תמיד מבקש שיסבירו לי, כאילו הילד הכי מטומטם בכיתה, הכי פשוט, הכי זה, כי בסוף ככה נופל לאסימון.
אני יכול להגיד לך שכשהייתי עורך דין, כשהייתי עורך דין צעיר, אז השותף שעבדתי איתו, תמיד אמר לי, dumb it down. כאילו, תפשט את זה כמה שיותר,
כן, זה
כדי שזה...
ככה זה עובד.
כמה שיותר מהר, כן. כן.
אז טוב, דיברנו קצת עליך, אני אשמח כזה ב... פיץ' כזה של מה זה קבוצת אלפנט, מה זה הפלטפורמה, ועוד שנייה כזה נרד אחרי זה לתהליכים בפירוק, ואיך נראה בכלל כל עולם הסטארט-אפ מהזווית של ההשקעות.
בשמחה. אלפנט היא פלטפורמת סקנדרי, היא בעצם מקום מפגש, מרקטפלייס, שבו אנחנו מפגישים בין מוכרי מניות של חברות פרטיות, late stage, חברות יותר בשלות, בשלבים יותר מתקדמים, שיש להם בעלי מניות פרטיים שנמצאים על, שמחזיקים במניות האלה כבר לא מעט שנים, ורוצים לממש. החברות האלה כבר ייצרו ערך מאוד מאוד משמעותי, הטכנולוגיה שלהם כבר מוכחת, כבר יש להם את המשקיעים הכי טובים בעולם, והיום, בניגוד לעבר, הזמן, time to exit, הזמן שלוקח לחברה להגיע ל-IPO, להנפקה ולשוק השכיר, הולך ומתארך. אם בעבר הממוצע לקח 3-4 שנים, אנחנו מדברים על 11-12, ויש לנו גם חברות שיוצאות להנפקה רק אחרי 15 ו-17 שנה. אותם בעלי מניות, מבחינתם, מחזיקים נייר ששווה המון המון כסף. הם רוצים להיפגש עם, לפחות עם חלק מהכסף, ולא להמתין עד שהחברה תצא להנפקה. הם צריכים פתרונות נזילות, כשבעיקר אנחנו מדברים על עובדים, עובדים לשעבר, כאלה שאין להם בעצם השפעה על ההחלטה של החברות, כן לצאת להנפקה, כן לעשות סבב, כן לעשות סבב סקנדרי עצמאי שלהן. הם צריכים פתרונות נזילות, כי אין, כמו שאמרתי, אין להם אפשרות להשפיע על ההחלטה הזאת ברמת החברה.
אז אני רק שנייה הקטע אותך רק בשביל, אמרת פעמיים סקנדרי, רק שהמונח הזה יהיה ברור. צריך עכשיו בוא נעשה תרחיש, אני עכשיו התחלתי לעבוד בסטארט-אפ כלשהו, בשלב מאוד מאוד מוקדם, קיבלתי חבילת מניות. נניח 1,000 מניות סתם בשביל התחושה. אתה בעצם אומר, אני חיים, אני מוכן לקנות ממך את המניות כעובד לשעבר או עובד בתוך החברה היום, בסכום X. פחות או יותר.
כן, אני... אלפנט היא פלטפורמה, זאת אומרת, אני... זה מקום מפגש שאני מביא לך משקיעים שיקנו, אני לא קונה בעצמי.
כן, כן, כן. הכוונה
אלא אם כן זה דרך הקרנות שלנו, שגם על זה נדבר, אבל כעיקרון אני מביא לך... רוכש שירכוש את המניות האלה ממך. העסקה היא עסקה שהיא שונה. זה לא משקיע שבא ומשקיע בתוך החברה ועובד מול החברה, שזה מה שנקרא עסקת, השקעת פריימרי, שזה עם full due diligence ועובדים מול החברה, וזה הקצאה של מניות חדשות. עסקת סקנדרי זה כשבא לצורך העניין רוכש, קונה את המניות מהמוכר ונכנס בנעליו כן, לתוך הקפטיב, במשם בעלי המניות של החברה. כן. הכסף הולך למוכר, לא לחברה, זה משהו שהוא צריך
ורק, לדייק. רק כן חשוב לעשות עוד העברה קטנה, חלק מהתהליך הזה בעצם של הרכישה, זה לא משהו, זה מקביל את זה עכשיו לשוק המניות הציבורי, אפשר להגיד שאתה בעצם קונה ורוכר מניות, זה לא משהו שכל אחד יכול לעשות. זאת אומרת, אתה צריך גישה עכשיו לאותו עובד, כי כנראה אתה לא מכיר עובד בסטארט-אפ, אתה צריך גישה לבעלי המניות, לצ'רמן או לחברה אחרים.
אז קודם כל, חד משמעי, אתה צריך פה, זה לא מניה שהיא בשוק השכיר, ואתה נכנס למחשב וקונה אותה מביד ואז כשרץ על הרצף. יש פה עסקה שהיא חייבת לעבור דרך החברה. זה אומר שצריך אישורים של החברה, זה אומר שצריך לעבור דרך הנהלים של החברה, איך מאפשרים מכירת מניות. יש חברות שכן מאפשרות, יש כאלה שלא מאפשרות, יש כאלה שמאפשרות את זה בתנאים מסוימים, צריך לפעמים להביא פתרונות יצירתיים כדי לאפשר את התהליך הזה. כל אחד ויש את הרגישות שלו ואת הגישה שלו לעולמות הסקנדרי. אנחנו כפלטפורמה מתעסקים בעיקר, אנחנו פלטפורמה גלובלית, זה צריך להבין. הרבה מהחברות שאצלנו בפלטפורמה, חברות אמריקאיות, ששם כבר התהליך הוא מובנה ומוסדר, ויש שם ממש שוק סקנדרי פעיל, וכמו שאמרתי, עם תהליך שהחברה כבר מכתיבה אותו מראש, ודרך אגב גם גובל זה דמי העברה שנעים, לפעמים יכולים להגיע גם $10,000 לעסקה. אבל עוד הפעם, כדי לבצע עסקה, העסקה הזאת היא לא פשוטה, כמו בחברות ציבוריות, וכן בהרבה מהמקרים זה מאוד מאוד עוזר שיש לך מישהו שמקצוען שכבר עשה את זה בהמון המון חברות, בכל הסוגים, בכל המינים ובכל מיני צורות, שילווה אותך בתהליך. עכשיו, התהליך הזה הוא לא רק מתחיל ב... אוקיי, הבאתי לך מוכר ושיהיה בהצלחה. הבאתי לך קונה וניפגש בסוף התהליך.
אז אני אשמח שנייה, תסבירי את התהליך מאלף עטף. ממקום שעכשיו יש עובד שעובד, צריך לנסתם נגיד באפל, נניח הייתה חברה פרטית. איך נראה התהליך הזה? עכשיו עובד הזה נרשם פלטפורמה מהצד שלו. תוליך אותי כזה שנייה בצעדים כזה, יחסית מהירים, איך זה נראה מהזווית שלך?
כן. קודם כל, כשבא מוכר ורוצה להירשם, אנחנו קודם כל עושים בדיקה שהחברה מתאימה לקריטריונים של הפלטפורמה. זאת אומרת, זה לא יכול להיות איזשהו סטארט-אפ שרק עכשיו קם, ובא איזה עובד ורוצה להנזיל את האופציות שהוא קיבל.
למה לא בעצם?
כי זה לא מתאים לעסקאות סקנדרי. עסקאות סקנדרי הן עסקאות פיננסיות. כשבא מישהו וקונה מניות בסקנדרי, זאת אומרת שהוא נסמך על עבודה קודמת שנעשתה בחברה. הוא לא הולך עכשיו, כמו שדיברנו, זה לא עסקת פריימרי שהוא עובד מול החברה ועושה על זה דו דיליג'נס, טכנולוגי ופטנטים וכל הדברים האלה. הדו דיליג'נס ברמה ככל שאפשר הוא בעיקר פיננסי, בעיקר על ביצועים. זאת אומרת, כשאתה בא ואתה רוצה להיכנס, אתה אומר, אוקיי, אני נכנס לחברה שכבר טובי המשקיעים בדקו את הטכנולוגיה שלה, השקיעו בה כבר הרבה כסף. הטכנולוגיה שלה מוכחת לא כי החברה אומרת ולא כי בעלי המניות שלה חושבים ככה, אלא כי היא מוכרת. היא מוכרת כבר בעשרות ומאות מיליוני דולרים. ופה אתה מחפש את העסקה הפיננסית הכי טובה שאפשר בחברה טובה. ולכן זה לא מתאים כל כך לעסקאות בחברות שהן בשלבים יותר מוקדמים, כי בסוף בסוף זו עסקה שהיא עסקת VC. שזה מישהו שבא ורוצה להיות מעורב בחברה ורוצה להשפיע ולתרום מניסיונו. עסקת סקנדרי, אתה פחות בא להשפיע, אתה פחות בא, אתה יותר מצטרף לחברה בשלב מסוים, בשלב היותר מתקדם, ומחליף בעצם את אלה שנכנסו ויצרו את הערך עד עכשיו, ולכן הם מבחינתם עושים איזשהו, מעבירים את המקל למשקיע מהסוג הבא שהוא משקיע בחברות יותר בוגרות, יותר בשלות.
כן.
עכשיו, אז קודם כל אמרנו, נעשה סקרינינג לראשוני, לחברות, לראות שהן מתאימות מבחינת התאמה לשוק הסקנדרי. שתיים, אנחנו נבדוק, אתה יודע, קודם כל צריך לעשות דודיג'נס בסיסי עליו, לראות שהוא באמת מחזיק את המניות וכו' וכו', כי אנחנו לא, אין לנו, לא מעלים עסקאות שאנחנו לא יודעים שהן קיימות. ואז אנחנו בעצם מתחילים את התהליך של מציאת ה-counterparty, מציאת הצד השני, הקונה, שגם פה נדרשת לא מעט עבודה, כי צריך להבין,
אם זה עובד קטן שבא עם בלוק קטן ואין לו שום דאטה לחברה ולא יודע זה, זה מתאים לסוג משקיעים ספציפי, שהם מבחינתם יודעים כל מה שהם צריכים, מחפשים זווית כניסה לאותה חברה ופחות רגישים למידע. ככל שגודל העסקה גדל, זאת אומרת המשקיע שאנחנו צריכים להביא הוא יותר משמעותי, יותר גדול, רמות המידע שהוא דורש הולכות וכמובן גדלות, וזה מגיע כמובן עד לרמה שאנחנו יכולים להביא עסקה ברמה של משקיע מוסדי או מוכר מוסדי, שם נדרש כבר פול דאטה, עוד הפעם פול דאטה ברמה הפיננסית, וגישה להנהלה ודברים כאלה. זאת אומרת, לכן חשוב שאנחנו נדע לחבר בין המוכרים המתאימים לקונים המתאימים מבחינת הגודל, מבחינת המחיר, מבחינת מידע שאפשר לספק. ברגע שאנחנו מייצרים בעצם עסקה שסגורים על התנאים וכל אחד פחות או יותר מבין את הזה, מתחיל התהליך מול החברה עצמה. עכשיו מראש כשמגיע אלינו משקיע, אנחנו קודם כל נבדוק שהחברה מאפשרת עסקאות סקנדרי. יש מקומות שהחברה אומרת לא מאפשרים, ובקטע הזה אנחנו, זה גם חשוב לא פחות לא לבזבז לאנשים את הזמן, ולפעמים החברה מאפשרת רק למי שהוא על הקפטי, ולפעמים מאפשרים רק למי שהוא כזה או אחר או דברים כאלה. ההבנה הראשונית הזאת היא מאוד מאוד חשובה, אבל בהנחה שהחברה מאפשרת סקנדרי, זה כמו שאמרנו, ברוב החברות האמריקאיות שאנחנו עובדים איתן, זה כבר מאופשר מראש, החברות כבר, זה נועל שהוא קיים.
איך עובד יכול לראות אם החברה מאפשרת או לא?
אז קודם כל, בהרבה מהמקרים אנחנו יודעים להגיד לא. אנחנו יודעים, קודם כל, אם עשינו שם עסקה, אם בודקים קולגות שלנו, בודקים בשוק, אנחנו מחוברים מאוד מאוד עמוק בעולמות הסקנדרי, אז אנחנו רואים איפה מתבצעות עסקאות, באיזה רמות, ואם חברות כן מאפשרות או לא מאפשרות, אז הרבה פעמים אנחנו יודעים להגיד לא, לטוב ולרע. במידה ואנחנו לא יודעים, או שזה משהו שהוא ייחודי, כן? כי יש חברות שמאפשרות לאלה ולא מאפשרות לאלה, שולחים אותו לבדוק מול החברה, מול הליגל או מול הפייננס, שבדרך כלל יודעים לתת לו תשובה מאוד מאוד מהירה, מאפשר, לא מאפשר. והדברים האלה, כמו שאמרתי, גם משתנים. יש חברות שלפני חודש לא הסכימו, ועכשיו המצב השתנה. אנחנו מבינים שחברות היום, אנחנו רואים את זה, זה תהליך התפתחותי לאורך השנים. צריך להבין, עולמות הסקנדרי, עולם הסקנדרי התפתח בצורה מאוד מאוד משמעותית בעשור האחרון. הוא יחסית asset class חדש. אבל אם כשאנחנו יצאנו לדרך ב-2015, היו בעולם 30 יוניקורנים, שזה, אתה יודע, זה בעיקר קהל היעד של משקיעים. היום אתה מדבר על מעל ל-1,000, זאת אומרת, יש לך הרבה אפשרויות לבחור שזה מגדיל לך את היכולת להשקיע. זה לא, אוקיי, זה יוניקורן, אז אני קופץ עליו. אתה כבר בודק, אז היכולות מבחינת ניתוח דאטה, מבחינת היכולת להביא מידע, הלכו וגדלו. פלטפורמות דאטה ייחודיות הלכו והתפתחו. אז אנחנו רואים ששוק הסקנדרי הולך וגדל לאורך השנים, וגם החברות בעצמן הבינו שיש פה כלי שאפשר לנצל אותו לטובתן. אז ראינו את זה ברמה שחברות התחילו לעשות בכל סבב פריימרי, גם מרכיב של סקנדרי, שדרך אגב בא מכיוון אחר לגמרי, כי היה שם ביקוש יתר של משקיעים. החברות לא רצו להנפיק כל כך הרבה מניות, אמרו, אוקיי, בואו ניתן גם נזילות לעובדים על הדרך, וניתן למשקיעים שרצו להיכנס את זה, ובהרבה מקרים אפילו לא הצליחו להביא מספיק. אז היה ביקוש יתר, אז החברות...
להביא מספיק, כאילו מהעובדים.
להביאו מספיק עצה לאותם משקיעים. אז עוד פעם, זה בא בכלל מהכיוון השני, אבל חברות למדו להבין שרגע יש פה כלי שאפשר לנצל אותו, והוא לאו דווקא נוגד את האינטרסים של החברה. עד שהגיע לרמה שחברות עשו סקנדרי בעצמם, ממש סבב סקנדרי, בלי לגייס לחברה, רק לתת נזילות, כי הבינו את החשיבות של לתת נזילות לעובדים, שעובדים כל כך קשה, מייצרים את הערך הזה שבחברה, והחברה מבחינתה זה נותן לה עוד יותר אוויר וזמן, שלא לוחצים עליה לצאת להנפקה, כי הם נתנו את הפתרון הזה. וכמובן היו חברות שיצאו להנפקות, ראינו גל הנפקות מאוד מאוד משמעותי. המצב הזה השתנה היום. חברות לא יוצאות להנפקה, חברות לא יכולות, נמנעות מלעשות פריימרים אם הם לא חייבים בגלל המצב השוק, והם לא רוצות כרגע להתמודד עם העניין של ולואציה ושווי חברה מול משקיעים. אז בטח ובטח ובטח שאין מרכיבים של סקנדרי גם אם יש סבב פריימרי, המשקיעים רוצים שהכסף ילך לעבוד, החברות, אם הן כבר מגייסות, רוצות שהכסף ילך לעבוד ולא לתת נזילות, אבל העובדים, הבעלי מניות האלה כבר התרגלו לזה שיש פתרונות נזילות, לחברות אין היום את הכלי הזה להציע להם, ולכן הן מגלות יותר פתיחות לאפשר סקנדרי, זאת אומרת, כשבא בעל מניות להנהלה ואומר, תשמעו, יש לי אפשרות למכור בסקנדרי, אז אומרים, טוב, אם אין לי פתרון ואני לא, אין לי צורך לשמור אותם לעצמי, אז אני אאפשר לו את זה. אני אקפיד על איך עושים את זה, שזה לא יפגע בחברה, כל הדברים האלה, אבל הם הרבה יותר פתוחים, הרבה יותר קשובים לאפשר עסקאות סקנדרי. ואני יכול להגיד לך אפילו יותר מזה, היום אנחנו כבר מדברים עם חברות עצמן על תוכניות נזילות עבור החברה, כי זה איזשהו כלי שהן רוצות אותו לשימור עובדים, שהן מתחרות מול חברות ציבוריות, ואין להם את האפשרות של לתת את הנזילות של אותם עובדים, ולכן הם כן מחפשות את הפתרונות האלה, אז אנחנו גם מתחילים לעבוד מול החברות עצמן, זה מודל שהוכיח את עצמו בארצות הברית. אז אמרתי, התחלנו להביא את הקונה, המשכנו בהתנהלות מול החברה, שפה צריך לעבור דרך המנגנונים של החברה, שזה right of first refusal, זכות סירוב, שצריך לתת לחברה את ההודעה, את הנוטיס בעצם שאתה רוצה למכור, החברה מוציאה את זה לזכות סירוב לבעלי המניות הקיימים שלה. כמובן שלאורך הדרך יש פה גם עניין של אישורים, אישור דירקטוריון, בחלק מהחברות הוא מאושר מראש, בחלק מהחברות זה עולה בכל ישיבת דירקטוריון לאישור מחדש, אבל הגישה היא חיובית, ויש כאלה שזה מקרה שממש לגופו של עניין, כן מאפשרים, לא מאפשרים, כל הדברים האלה אנחנו עובדים עם המוכרים ועם הקונים, מלווים אותם לאורך כל הדרך.
כמה זמן תהליך כזה יכול לקחת בדרך כלל? נניח עכשיו אני עובד, רשמתי בפלטפורמה, כמו שאמרנו, עובד באפל, רוצה למכור 1,000, 10,000, 100,000 מניות, לא משנה את הזה. האסטימייט מקצה לקצה, עד שהוא רואה כסף בחשבון בנק, כביכול. לא מצאתם כבר את המאץ'מייקינג הקונה מהצד השני.
אז קודם כל זה עניין של חודשים. רק אני אתן פה איזשהו
הערת צד כזה.
כן, לא, מבנה קלאסי של עסקה וניתן את הלוחות זמנים. קודם כל צריך למצוא את הקונה. לפעמים יש לנו את הקונה כבר, זאת אומרת, הביקוש כבר הגיע מקונה, ולכן זה יותר קל לי לעשות את המאץ'. ולפעמים אני צריך ללכת עכשיו ולמצוא את הקונה. זה תהליך שיכול לקחת בין שבוע, לצורך העניין אני מוציא ניוזלטר לקהל המשקיעים שלנו, ואני רואה איזה תגובות אני מתקבלות. יש מקרים שזה לוקח יותר זמן, אנשים רוצים ללמוד, רוצים להבין, ומתחילים את התהליך, ולפעמים זה גם יכול לקרות כמה חודשים אחר כך. זאת אומרת, אני, אתה יודע, נכנס לנו הדאטה באיזושהי חברה פינית, מוכר שרצה למכור, לא היה לנו קונים באותו זמן, אחרי 3 חודשים, פתאום נכנס לנו איזה קונה, ואמר, אני רוצה את החברה הזאת, ועשינו את החיבור. אז אני אומר, הדברים האלה הם יכולים לקחת זמן קצר או זמן ארוך, זה משהו שהוא ממש כל מקרה לגופו של עניין. מפה התהליכים, אם אני רוצה לקמת אותם, אז להוציא, לחתום על מה שנקרא binding LOI או איזשהו הסכם, ולהוציא נודס לחברה, זה עניין של ימים בודדים. ההסכמים האלה הם יחסים מאוד מאוד פשוטים, זה לא הסכמי השקעה בחברת הייטק של 100 עמודים. החברה מקבלת את הנודס, הם מוצאים את זה בעצם לאישור, וזה עוד הפעם, זה תלוי איך החברה כבר התוותה את זה, לפעמים אתה צריך לחכות לדירקטוריון הבא, ורק אז זה יעלה, ואז זה תלוי אם אתה הדירקטוריון הבא, לפעמים יש אישורים כבר מראש, בהנחה שהאישורים האלה מתקבלים, מוצאים את זה לזכות סירוב, שזה יוצא בין 10 ימים ל-30 יום, ברגע שמתקבל האישור של החברה בעצם להתקדם בעסקה, כי אף אחד מבעלי המניות הקיימים לא קנה אותה, יש לנו פה עכשיו עניין של לחתום על הסכם שהוא binding, שברוב החברות האלה, צריך להבין, החברות האלה כבר צופות פני הנפקה, הן כבר מחלקות משפטיות מאוד מאוד מתקדמות וגדולות, הם כבר מכתיבים לך מה ההסכם שהם רוצים שתחתום, ולכן זה יחסית פשוט, חותמים על ההסכם, מעבירים את הכסף, עוד פעם, הכל בתאום מול החברה, וסוגרים את העסקה. זה. בעצם מקצה לקצה, אני אומר עוד פעם, ברגע שיש לנו,
כן,
ברגע
לא...
שיש לנו כבר את העסקה ביד, זה לוקח בערך 60 יום.
60 יום.
נכון.
ואם אני עכשיו סתם תרחיש פה...
עכשיו רק אני אוסיף עוד בלך. משהו, כן? כשזה נוגע לחברות ישראליות ועובדים ישראלים, יש פה עוד צד שמעורב, וזה הנאמן. כי המניות בדרך כלל מוחזקות על ידי נאמן מס, נאמן האיזופ, אז הכסף צריך לעבור אליו, הוא מנקה, מעביר את הכסף, נטו לעובד, ואז סוגרים את העסקה, זה... אבל הם, הם, הם מתורגלים באיזה עובדים מאוד מהר, זה עניין של עוד כמה ימים.
נוסיף איזה שבועיים רק בשביל הזה.
לא, לא שבועיים.
פחות?
אני, כן, פחות.
הם מאוד, כל הכבוד למס הכנסה.
הם מאוד יעילים בקטע הזה, כן.
אז סתם שאלה כתרחיש. עכשיו אני כגילד רוצה מחר בוקר לקנות מניות מחברה ישראלית או אמריקאית, לא משנה זה, שעדיין לא מונפקת. עשיתי את התרחיש, בעצם עשינו את כל הסטפס, עברו 60-70 יום, לא משנה בזה. אני יכול למכור את המניות האלה אחרי זה? זאת אומרת, אני חייב לחכות עד ההנפקה, או שאני יכול לעשות עוד סקנדרי כביכול שאני למישהו אחר?
שאלת שאלה טובה, ואמרת...
מתקילה, מה שנקרא.
לא, כי אמרת חברה ישראלית, ואני רוצה... זה. על פניו, כמו שקנית, אתה יכול למכור. זה, אתה יודע, ככה זה אמור להיות, בדרך אגב, בארצות הברית, גם החברות פחות טובות, זה דרך אגב, כחלק מה... הצהרות שלך בהסכמים, אתה מצהיר שאתה לא קונה את זה על מנת לעשות פליפ. אוקיי? ויכול להיות לזה התנגדות, יש פה עניין של דיני ניירות ערך וכל מיני דברים כאלה, אבל החברות האלה לא אוהבים מה שנקרא את הפליפ. האם אתה יכול טכנית, והאם באמת אפשר לעשות עסקאות סקנדרי, גם כקונה ואחרי זה לעשות את זה כמוכר, תשובה אחד משמעית, כן. אוקיי?
אנחנו... אבל יכול להיות מצב שדירקטוריון של החברה יגיד, אפ, כאילו, זה פליפ, תעצור, תחכה עם זה שנה, שנתיים במקרה הזה?
אז תראה, עוד הפעם, יש מקרים דרך אגב, עכשיו בדיוק עשינו עסקה בחברה בשם דיסקורד, למי שמכיר.
ברור.
יש פה, החברה כבר הכניסה תנאי בתוך החוזה, כי הם מצד אחד מאפשרים, מצד שני אמרתי, הם לא רוצים שיבלבלו להם את המוח יותר מדי, ולא רוצים שעשו פליפים, אתה ממש חותם בחוזה על זה שגם המוכר לא יכול עכשיו להגיש עוד הצעות למחירה בחצי שנה הקרובה, גם הקונה מעבר זה שהוא מצהיר שהוא לא עושה פה פליפ, גם כן הוא מנוע מלהגיש עסקה בחצי שנה הקרובה, ואפילו יותר מזה, הם דורשים שאם יש ברוקר שמעורב בעסקה, גם הוא חותם שהוא לא יעשה עוד עסקה, לא יגיש עוד עסקה בחצי שנה. זה ממש נקודתי, ספציפית, סטרייט פורוד. רוב המקרים אין לזה התייחסות ממש ברמה הזאת, אבל חברות לא אוהבות את זה, הן רוצות משקיעים, הן לא רוצות פליפרים. האם הן יאפשרו את זה או לא יאפשרו את זה? כל מקרה לגופו של עניין. אבל בהחלט יש מקרים, וגם אנחנו, בקרנות שאנחנו מנהלים, חברות שהשקענו בהם, החברה צורך העניין ביצעה גיוס בשווי יותר גבוה, ומכרנו מניות, כן, הנזלנו אותם, כי ראינו שם 100% תשואה בפחות משנה, אז היי, למה לא?
כן, אני אשמח שנדבר, באמת דיברתם על מכירה וקנייה, היה לכם שתי מיקרו קרנות, שאפשר להגיד שהצלחתם, לפי הנתונים, מתחילים גייס קרן שלישית, בהצלחה, אלף כל, גם ממולד וגם קרן שלישית זה בא ביחד, נשמח כזה לשמוע שנייה תוכנית כזה, לא 20 שנה קדימה, אבל כזה איך נראה העתיד כזה של הקבוצה, של השוק, איך אתה רואה את ההתפתחות כזה של אין הדברים הולכים, ממישהו שהיה מ-2015-16 עד היום, מה השינויים שראית וכזה, לאן אתה חושב שעוד נגיע?
אני אתחיל קודם כל מהמקרו, כי זה בסוף זה מוביל את הכל. עולמות הסקנדרי הולכים וגדלים. מתפתח כל הזמן, אמרתי, הן מבחינת ההיקפים, הן מבחינת היכולות. אנחנו גם רואים שהשוק הציבורי הולך וקטן, והשוק הפרטי הולך וגדל, וככל שהיכולות, חלק מזה זה יכולות הנזילות של השוק הפרטי, ילכו וישתכללו, אני חושב שהמגמה הזאת תהיה אפילו עוד יותר משמעותית. ועוד הפעם, זה כלי שהולך ומתפתח ונותן עוד אפשרויות, לאנשים לפגוש את הכסף בצורה יותר זה, וככל שהחברות יותר משתפות פעולה, וככל שהן מבינות את הערך הזה, זה רק ילך ויגדל עוד יותר. אז זה קודם כל מבחינת החברות הפרטיות והסקנדרי. אנחנו בקבוצת אלפנט, יש לנו זרוע של ברוקראז', כמו שדיברנו על זה, שבה אנחנו מפגישים בין מוכרים לבין קונים, כמרקט פלייס, מסייעים לכל התהליך עד ביצוע העסקה, וכבר ביצענו באמת עסקאות ב-100 חברות ובעשרות רבות של עסקאות, ובכל, צריך להבין שבכל שם שצריך לנו לעצנו בפלטפורמה, יש לנו מאחורה כמה וכמה מוכרים שעומדים מאחורי זה. אבל באותו מובן אנחנו גם הבנו שיש אצלנו כפלטפורמה המון המון נוהו שמצטבר לאורך השנים, אנחנו מקבלים איתותים מכל מיני כיוונים, אנחנו רואים מה קורה בשוק, אנחנו מחוברים לפלטפורמות דאטה של שחקני סקנדרי, אז אני רואה מה קורה בעולמות הסקנדרי, פונים אליי משקיעים שכבר יודעים מה קורה בחברה ונותנים לי איתותים על, אוקיי, אני רוצה את המניה, זאת אומרת, יש לי המון המון דאטה ונוהו שהצטבר אצלנו לאורך השנים, אנחנו כבר רואים סטטיסטיקות על המניות שהיו אצלנו בפלטפורמה לאורך השנים, ואז אמרנו, אוקיי, עכשיו, אם אני רוצה להרחיב את היכולות שלנו, לשרת את הלקוחות שלנו, הן המוכרים והן המשקיעים. יש משקיעים שאומרים, שמע, אני לא יודע לבחור. אם אתה, בתור שחקן סקנדרי משמעותי, יודע לבוא ולבחור, נותן לי גם את האפשרות לבזר את ההשקעה שלי לרוחב הרבה יותר עסקאות, יודע להרים צוות שעושה את האקסקיושן כמו שצריך, אז מבחינתי, אני רוצה להיכנס לאסט קלאס הזה דרך מה שנקרא קרן. לכן תייצר עבורי קרן ותן לי, מבחינתי, זה עוד כלי שאני את אותה סחורה בעצם מנגיש למשקיעים. מצד שני, גם כמבחינת המוכרים. אם אני לצורך עניין כדי לבצע להם עסקה, אני צריך למצוא להם בנקודת הזמן הרלוונטית, משקיע, מתאים, שיודע לעשות את העסקה ויודע לזוז במהירות הנדרשת, אז סבבה, ולפעמים זה לוקח זמן, ולפעמים זה הוא צריך ללכת לוועדת השקעות, ולפעמים... ואם אני לצורך העניין, יש לי מה שנקרא כסף מנוהל אצלי, שאני יודע מצד אחד לבשל, סליחה, מוכר לאורך זמן, ואני יודע, כי אני יודע שבכל נקודת זמן אני יכול לסגור עסקה מהר, או שאני יכול להגיב בצורה מהירה, כי אני מזהה את ההזדמנות, ולא צריך שייכת לשכנע מישהו אחר, זה נותן למוכרים שלנו עוד איזשהו כלי, שאני יכול לעזור להם להנזיל את המניות שלהם. ואז בעצם הקמנו, כמו שאמרנו, את זרוע הקרנות שלנו, התחלנו ב-POC של מיקרו-קרן, קנינו מניות בחברות הכי גדולות בעולם, ראינו שזה עובד, ראינו שאנחנו בוחרים נכון, ראינו שאנחנו יודעים גם להנזיל את הנכסים האלה, ותוך פחות משנה החזרנו את רוב הכסף למשקיעים, עברנו ל-POC 2, כבר קרן פי 3 יותר גדולה, ששם כבר עשינו לא 5 עסקאות, אלא כבר 12 עסקאות, זה כבר עוד פעם, אמרתי, לא פחות חשוב פה זה האקסקיושן. לראות שאתה יודע לא רק להגיע לחברות הכי טובות בעולם, אתה גם יודע לבצע בהם עסקאות בסדרי גודל כביכול קטנים. לבוא ולהיות קרן ענקית שקונה 50 מיליון דולר, 100 מיליון דולר, זה סיפור אחד. לקנות את זה מעובדים, מעובדים לשעבר, בסכומים יותר קטנים, זה לפעמים הרבה הרבה יותר קשה. ראינו שאנחנו יודעים לעשות גם את זה, ועכשיו אנחנו בעצם, כמו שדיברנו, מקימים קרן שלישית. אחרי שעשינו את הפיוסים, אמרנו, אוקיי, בואו ניקח את זה עכשיו לרמה של קרן שהיא מוסדית, מבחינת המהות שלה, הבאנו צוות, חיזקנו את הצוות. עוד פעם, הקרן הזאת היא מחוברת ישירות לפלטפורמה, הדיל פלו מגיע מהפלטפורמה, בוחרת מכל החברות הכי טובות בעולם, את הכי טובות, הבאנו צוות שניהל השקעות הרבה הרבה שנים בסכומים של עשרות מיליארדים, מה שנקרא צוות מוסדי, שמחובר לצוות של אלפנט, שזה מבחינתי נותן לי גם את האפשרות לפנות לקהל יעל של משקיעים יותר גדול, יותר רציני, ומצד שני גם נותן לי עוד כלי יותר משמעותי לתת נזילות למוכרים שפונים אליי לפלטפורמה.
נשמע שאתה הופך להיות VC בשום מקום.
לא, זה ממש לא VC. אמרתי, יש שני, מבחינתי זה שני סוגים, שני asset class שונים לחלוטין.
אתם ממציאים פה קטגוריה חדשה של VC פשוט, כאילו...
זה לא VC, VC יותר, נכון שזה venture capital מהבחינה הזאת, שבסוף זה חברות הייטק, זה הון סיכון, זה נכון. אבל המודל פה הוא שונה לגמרי. קרנות VC, בעיקר אלה שנכנסות בשלבים יותר מוקדמים, באות להשפיע. הן באות לבוא ולתרום, לצורך העניין הן חושבות שיש להן מה לתרום מבחינת הניהול. הן רוצות להיות מעורבות בניהול, הן רוצים דיווחים מאוד מאוד מפורטים, וגם להשפיע, ולכן זה גם מתאים לשלבים יותר מוקדמים. ההשקעה היא השקעת הון סיכון. אנחנו נכנסים בחברות הרבה יותר בשאלות. ההשקעה שלנו היא עסקה פיננסית. צריך להבין את זה. אנחנו נכנסים לחברות שכבר השקיעו בהם הוויסים הכי טובים בעולם, שכבר הטכנולוגיה מוכחת, כבר מוכרים, כמו שאמרתי, בעשרות ומאות מיליוני דולרים. עכשיו אני צריך להיכנס פה בנקודה הנכונה, שזה מבחינתי בלג האחרון, ולהיות בעצם, להגיד זבוב על הקיר, כן? אבל נשמח על העבודה שנעשתה עד היום, ונכנס בלג האחרון, עסקה פיננסית במחיר הכי טוב. אוקיי? ולכן אנחנו ניכנס פה אחרי שנבין באמת את ה-downside protection שאנחנו צריכים בחברות האלה, כי בגלל שהם גייסו כבר הרבה כסף במניות שהן מניות בכורה, ואני כשאני קונה מעובדים, אני קונה בעיקר מניות רגילות שאין להם את הזכויות האלה, אז אני צריך כן להבין מה קורה אם דברים לא מסתדרים, לראות שאולי אני מקבל מכה בכנף אבל לא נמחק, שזה עניין של כמה החברה גייסה לעומת השווי שלה.
כן.
מצד שני, להבין מה הפוטנציאל, ולכן כשאני קונה מניות שהן נחותות, אני דורש דיסקאונט יותר משמעותי, שזה מגדיל לי את האפסייד. אז יש פה ניתוח מאוד חשוב של מה ההגנה שאני צריך כנגד דילולים וכדומה. מצד שני, מה הפוטנציאל? זה הטרייד אוף של הזה. היתרון של הקרן זה שהיא באמת מחוברת לפלטפורמה, מקבלת את כל האינסייד ואת כל האינפוט, מעבר לזה שיש צוות ניהול השקעות מאוד מאוד איכותי ועם המון המון ניסיון, ומעבר לזה אנחנו גם הקמנו advisory board שהוא כבר בא מהתעשייה. כי זה נכון שאנחנו כפלטפורמה סקנדרי יודעים לבוא ולהביא המון אינפוט על העסקה, המון אינפוט על מה קורה בחברה בעולמות הסקנדרי. יש לנו צוות ניהול השקעות שיודע לנתח סיכוני ומקרו ודברים כאלה, והחיבור ביניהם הוא מאוד מאוד מוצלח, אבל בסוף, אם אני מביא 5 עסקאות בחברות סייבר, אני רוצה שמישהו שבא מעולמות הסייבר יגיד לי, זאת חברה שעתידה לפניה, לעומת זאת שעתידה מאחוריה. הטכנולוגיה הזאת היא יותר רלוונטית, זה הכיוון שהשוק הולך ודברים וכדומה. לכן אנחנו מקימים גם צוות advisory board, שבא כל אחד מתחומו, שייתן לנו אינפוט נוסף עבור ועדת ההשקעות.
אז חיים, אנחנו מגיעים לסוף הפרק. חצי שעה, לי עבר מהר, אני מקווה שגם לך. אני אוהב לסיים את הפרקים עם איזשהו טיפ שלך לכל מי שמאזין או מאזינה. טיפ כללי, לאו דווקא יכול להיות קשור לעולמות הסקנדרי, אולי לעולמות היזמות, אולי למעבר שלך מעורך דין בכלל להיות יזם או משקיע. זה באמת מעניין אותי להבין כזה מה למדת ברוך השנים וכזה מה תגיד.
וואו. זה שאלה
גדולה. אבל לא משהו קלישאתי, זה
כן,
חשוב.
כן, זה משהו, זה. תראה, אני, מה שאני, אני למדתי לאור השני, בעיקר בהתנהגות מול שוק הסקנדרי, וזה משהו שחשוב לי, כן, להעביר לעובדים, ואתה יודע מה, גם למנהלים. אנחנו רואים גישות מאוד מאוד שונות בין חברות, בין מנהלים, בין הנהלות. אנחנו רואים מצד אחד בארצות הברית שמתייחסים לעובדים ובעלי, כבעלי מניות ממש עם זכויות, שזה נכס שלהם, ומתייחסים להם בכל מה שנקרא כל הכבוד הראוי. בישראל אנחנו רואים שזה מאוד מאוד אינדיבידואלי. אנחנו רואים מצד אחד מנהלים שמתייחסים לעובדים ולאופציות שלהם כמין צעצוע שברצונם ייתנו, ברצונם ייקחו, כן ייקחו אותם ברצינות, לא ייקחו אותם ברצינות. יש פה זה. מצד שני, אני יכול להגיד לך למשל, אחד מחברי ועדת ה-advisory board שלנו, בחור שבתור מנכ״ל, באו והציעו לו secondary על המניות שלו, עוד הפעם אותו oversubscription, והוא אמר להם, תשמעו, אבל אני לא יכול שאני אמכור ועובדים שלי לא ימכרו. הם, בזכותם החברה הזאת היא קיימת. וזו בעיניי גישה הרבה יותר ראויה. אני חושב שכן הנהלות עושות קצת את השיפט הזה, וכן מבינות שצריך לבוא יותר לקראת העובדים, ואני חושב שזה הגישה הנכונה.
כלומר, אז להיות מנהל קשוב לעובדים, ואני כזה מזקק את זה מה... זה.
כן, אני חושב שזה לא רק להיות קשוב לעובדים, גם לראות אותם באמת כשותפים לדרך, כמי שתורם להצלחה, והזכויות שלו הם גם שלו. כן. וזה לא איזה מתנה או משהו כזה. אז אני אמנם מדבר פה קצת מאינטרס, אבל אני חושב שאם זה יקרה...
אני מבין איפה זה מגיע.
אז אני חושב שככל שהנהלות יראו את זה ויבינו את זה יותר, אני חושב שזה יעשה יותר טוב לכולם.
מגניב. חיים שיף, תודה רבה.
תודה רבה.